היא נולדה במגדל העמק, בבית מזרחי מסורתי, לאימא בעסקי הקוסמטיקה ולאבא מנהל בית ספר שהיה פעיל בסניף מפלגת העבודה. התגייסה לקצונה יהודית בשלישות ונסעה כל יום לקריה בתל אביב עד דרגת סרן במילואים. עבדה שנה בעגלות מחירה בארצות הברית, למדה סוציולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, אבל בעיקר פעלה במסגרת אגודת הסטודנטים שם. המחאה החברתית עשתה לה סדר אידיאולוגי לדבריה, והרווה אותה בארגון כוח לעובדים, בין השאר לטובת מנקות ומאבטחים בקמפוס. עבדה עם חבר הכנסת לשעבר דניאל בן סימון, ועם חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בארגון אישה לאישה, ובשלום עכשיו. חברת מועצת עיר בחיפה מטעם מפלגתה של ראשת העיר עינת קליש, אחראית על המגדר, הדיור הציבורי ועל תיק המוזיאונים. נשואה לאבי, איש חינוך ודוקטורנט, והם לבת. נעמה לזימי, ליבי במזרח ואנוכי בצפון, על מסורתיות, המאבק המזרחי והפמיניסטי ושלטון מקומי. שיחה אישית היום בהחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שמנסה להכיר לכם אנשים שונים שעל פי רוב הם עדיין מתחת לרדאר הכללי ומוכרים בתחומם, בקהילתם, במועצתם, בעיר, בעיירה שלהם, והם חלק פעיל בעשייה ובחשיבה חברתית משלל זוויות. אנחנו מקווים להכיר כאן דור חדש של פעילים, אנשי רוח ואומנות, עיתונאים, אנשי מדיה חברתית, ארגוני עובדים. את כבר נעמה קולעת לחלק מהדברים גם יחד. חברים שמדברים ועושים צדק חברתי, זו שיחה אישית ורעיונית, שאני מדגיש, היא מנסה להתרחק מהשוטף והדחוף והאקטואלי והבחירות, כדי שתתוודאו, גם אתם, גם אנחנו, בניחות על האנשים מצוינים, שהם חלק ממחנה, מתפיסה, מאזור רעיוני משותף. לפודקאסט שלנו קוראים החולם סך, וזו המטרה שלנו, לשוחח עם החולמים והמגשימים. את הסקט עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד הומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקוארן, והיום כאמור אנחנו עם נעמה לזימי. שלום נעמה.
שלום, כיף להיות פה.
תודה רבה, עוד פרק שלנו, עוד אדם, הפעם אני לא מכיר, כלומר חוץ מלשמוע את שמך פה ושם, בוודאי גם אחרי הבחירות המוניציפליות, כמישהי שהיא פעילה בהרבה היבטים של המחנה, של מפלגת העבודה, אז אני לא מכיר אותך, אז זאת גם הזדמנות טובה עבורי, אבל אני רוצה ללכת אחורה על לבית, למגדל העמק.
כן.
למישהי שגדלה בבית שהאבא הוא פעיל בסניף, ככה, איש מפלגה, כן. מערך, אפשר לומר, לא?
זה כבר לגמרי, זה... לגמרי.
מה את זוכרת מזה?
קודם כל, אני אומרת תמיד שאני סך ההוויה שלי, אז אני תמיד מגיעה למקום, נקודת ההסתכלות שלי היא תמיד גם תוצר של באמת המקום שבו גדלתי, והתמהיל המאוד מאוד שונה ומאוד ייחודי. אני בעיקר זוכרת בית של איש שלום. זה באמת הדהד בשנות ה-90, שאבא שלי באמת היה פעיל מפלגה.
רביניסט.
מזכיר הסניף, נכון, רביניסט. זוכרת שהבייביסיטר שלי היה לבוא איתו לסניף, ושכולם משחקים איתי, כי היה הרבה ישיבות תמיד, אז אני... שיח על שלום היה גם משהו אידיאולוגי שמאוד נוכח בבית, וגם משהו שפשוט ראיתי כחלק מהחיים, ממה שאני גדלה לתוכו ממש בתור ילדה קטנה. סיפור שמאוד זכור לי זה שכשלפני הבחירות הראשונות של רבין, אז טיילנו עם הנותה עם הגננת, והיא אמרה, אתם יודעים שיש עוד מעט בחירות, ולמי ההורים מצביעים, ואני אמרתי לרבין. והיא אמרה לי, לא, זה לא נכון, לך תבדקי שוב, וזה לא, 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 לא יכול להיות שלרבין. ואני זכרתי שלרבין, לא הבנתי יותר מדי, וחזרתי הביתה, ואמרתי, אבא, הגננת אמרה לי שאנחנו לא מצביעים לרבין, למי אנחנו מצביעים? אז הוא אמר לי, לרבין, תחזרי ותגידי שאנחנו מצביעים לרבין. זה באמת לא היה כל כך ברור, למרות שאז היה סניף גדול עם איזה משהו כמו איזה 2,000 מתפקדים, והיה באמת נוכחות פריפריאלית מאוד ענפה למפלגת העבודה, שהיא כבר לא קיימת, אבל עדיין זה לא היה ברור.
אז בואי נרחיב על הנקודה הזאת של לגדול ב... את מתארת את זה במין איזה, לא רוצה לומר עוינות, אבל שונות מההצבעה או מה, נגיד, המיינסטרים של מגדל העמק.
זה נכון, אבל אני חייבת להגיד שבאמת זה לא הייתה עוינות, זה הייתה יותר שונות. כי כן היה סניף ענף יחסית, העניין של שלום היה נוכח בבתי ספר, אני בדיוק עכשיו מסתכלת על השירי ילדים של פעם והיום, היו פעם הרבה שירי ילדים עם שלום. אז אנחנו חיינו באמת מערכת חינוך שדיברה איתנו שלום כל הזמן. זאת אומרת, גם אם הבתים היו בתים יותר ליכודניקים, אני לא אגיד ימניים, ליכודניקים, כי להצביע ליכוד זה לא תמיד תפיסה ימנית, כמו שאיזושהי הצבעה שהיא גם תולדה של תרבות ושל השתייכות, שהיא גם מעמדית ותרבותית. ולכן אני כן חושבת שזה לא היה דבר שהוא כל כך קיצוני, אבל הוא כן היה שונה, וגם צריך להגיד, אנחנו חיינו במרחב שמשותף יהודים לערבים, גם אם העיר לא מעורבת, כי יפיה, נצרת עילית, נצרת, ערים שהם מסביבנו, מקומות שאנחנו צרוכים בהם, נפגשים איתם, הולכים, בסופו של דבר, כמיהה לשלום הייתה גם חלק מהמרחב שאנחנו חיים בו בשכנות, לגמרי גם חלק מזה.
אמרת מקודם, אגב, אורחה, שזה לא המצב היום, נאמר, של הסניף, או של התודעה הפוליטית, שאני מניח שאת עדיין מכירה היטב.
נכון, אני חושב שקודם כל, המחנה שלנו, כמחנה עם נוכחות ובסיסי כוח, לא קיים במקומות האלה יותר כמו שהיה בעבר. הוא קיים, יש דריסת רגל, כי הדריסת רגל עוד קיימת, אבל הוא לא קיים כמחנה עם פעילים ונוכחות משמעותית, שחלק מהמשמעות בעיר אין את זה, לצערי היום, בזירות האלו. וגם אנחנו יודעים שהעם הולך ימינה, גם בגלל שהפקרנו את הזירות הציבוריות.
מה זה ההפקרנו הזה? אני מנסה להבין את זה, כי תמיד אחרי בחירות, חשבון נפש, וצריך להיות שם יותר. מה השמאל לא עשה? אני באמת אומר את זה, זו שאלה ששמרתי לסוף, אבל היא ככה קפצה עכשיו, עוד לפני שהגענו למעורבות המזרחית שלה, דברים שגם את בגיל אולי קצת יותר מאוחר. אבל אני הולך אל השאלה ישר, מה השמאל עוד לא עשה בנושא החיבור המזרחי שלו, מלהעמיד ראשי מפלגה, מלבקש סליחה, ממנהיגות מאוד מגוונת, היום הם מסתכלים על העשירייה הראשונה בליכוד, לעומת העשירייה, או ויותר במפלגת העבודה, ולא רק במפלגת העבודה, גם במפלגות מרכז ושמאל אחרות, אי אפשר בכלל לראות את אותו ליכוד מזרחי של פעם. מה אפשר לעשות יותר מזה? זה נשמע לי כמו איזה מין סיסמה שחוקה.
לא, שאלה ממש חשובה, ואני גם ענה לה בשני חלקים. חלק אחד, שאני חושבת שהתעוררנו מאוחר מדי להבין, שהזירות של בעלי התפקידים הציבוריים, לא הפוליטיים, גם בשלטון המקומי וגם במשרד החינוך, האוצר והכל, אנחנו כבר לא אוחזים שם באמת בשום מוקדי כוח משמעותיים, והאג'נדה היא אג'נדה. בסופו של דבר, אנשים שאוחזים במשרות ציבוריות, הם גם אנשים עם עמדות.
את מדברת
עמדות
על הסיביל סרוויס, זאת אומרת,
לגמרי,
לא דווקא.
לגמרי, אבל כן, אני מדברת גם על השלטון המקומי.
שלטון מקומי, כן.
שאנחנו גם שם התפוררנו לחלוטין, ובצד שני, אני אגיד משהו כזה, אני כמישהו שמגדירה את עצמי לגמרי סוציאליסטית, עם תפיסה מעמדית שחושבת שרב תרבותיות וזהות הוא חלק חשוב מתוך התפיסה המעמדית שלי, והרבה חלוקים עליי על זה במחנה, אבל אני לגמרי שם מאוד ישר, אני אומרת, בייצוג ניצחנו בהרבה מובנים, אבל בהבנת עומק של הצורך להיפרד מאליטות ישנות, ולהציע סדר רעיוני אלטרנטיבי שמחבר אלינו ציבורים אחרים שלא חושבים שאנחנו באמת אכפת לנו מהם, וזאת המציאות, לא חושבים שאכפת לנו מהם, פה קשלנו ופה לא השכלנו. ואני חושבת שלמחנה שלנו יש אתגר להציע סדר רעיוני חברתי-כלכלי, קודם כל, שללכת איתו עד הסוף, זאת אומרת, להבין שאנחנו באמת נכונים לו ומוכנים לאבד בשבילו כדי להרוויח חזרה. ופה אנחנו יכולים באמת לייצר תשתית של מפלגה, מפלגת רעיון או מחנה שהוא גם עממי. וזה לא בסיסמאות לפני בחירות, וזה גם לא בנבחרי ציבור מאוד מאוד טובים ברמה הממשלתית, כי זה בסופו של דבר לא מספיק. אנחנו באמת צריכים להציע משהו רחב כמחנה וללכת איתו את התלם הארוך, מה שנקרא, ואני באמת מאמינה שזה מה שיביא תוצאות, יותר מייצוג אפילו.
כך שהבחירה שלך נאמר במישור המוניציפלי אסטרטגית בעינייך?
כן, לגמרי. אני אמרתי את זה כבר שנים, אני חושבת שאלו תשתיות שהם הפקרנו אותם גם מבחינת רעיון. בסוף אנחנו רוצים לבצע איזושהי שליחות ציבורית, ולהצליח לקדם אג'נדה ומדיניות אחרת, וזה לא נמצא רק בממשלה, זה נמצא גם בזירות המקומיות.
אבל הזירות המקומיות מאוד התרחקו, אלא אם זה עתיני השלטון, מאוד התרחקו מזיהוי אידיאולוגי. מה הסוציאליסטי בחיפה אדומה לשעבר בעשייה היומיומית.
נכון, אבל כשאני עכשיו רוצה לקדם קרן הלוואות לדיור ציבורי, כדי שמי שיש, לוקחים דיור ציבורי מהתאגיד העירוני שיקמונה, יוכלו גם לרכוש אותם מתישהו, אז אני עושה כאן מעשה סוציאליסטי.
כן.
וכנה לאקטים נוספים. זאת אומרת, להבין שהרעיון הרחב, האידיאולוגיה הרחבה, יש לה משמעות בזירה המאוד קונקרטית הזו, אם זה מול תאגידי המים, וגם אם זה בהפיכת המוזיאונים למקום לכלל הנוער החיפאי, כולל נוער בסיכון ונוער משכונות מודרות, ואם זה כל דבר אחר שאני אעשה אותו מתוך הבנה שזה חלק מתוך ביסוס רעיוני אידיאולוגי שאני מאמינה בו שהוא צריך להיות נחלת הכלל, אז יש לזה משמעות
כן,
מאוד גדולה.
כן, אבל מי יתנגד לזה בקואליציה עירונית כזו או אחרת שכוללת נגיד להקשר כזה ליכוד, או אפילו דגל התורה, אגודת ישראל, כלומר, ברור, את קוראת לזה אולי סוציאליזם, אבל מבחינתנו זה שירות טוב לאזרח, מוזיאונים
נכון,
ודיור ציבורי.
אבל אני חושב שסוציאליזם זה שירות טוב לאזרח. סוציאליזם זה האחריות של הממסד כלפי האזרחים שלו, אז אני רואה את זה לגמרי גם במישור המקומי, ונגעת בנקודה מאוד טובה, כי הרבה מהשותפים שלי לא מזוהים איתי רעיונית במובן הרחב, הם לא מזוהים מפלגתית לחלוטין במקום שלי, אבל הם שותפים מאוד 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 טובים ונכונים לכל מיני דברים שקשורים לרווחה ולתפיסות כלכליות מקומיות אחרות, גם בוועדת תכנון ובנייה, אני רואה את זה הרבה פעמים.
שם הצגנית יושב ראש צריך לומר.
נכון, מבחינת כל מה שקשור לשטחי ציבור ולצרכי תושבים ולהבנת רוחב, שהיום אנחנו גם נכנסים לאיזשהו עידן שמסתכל אחרת על כל הסיפור של התכנון המקומי, שבחיפה עשו כמה מכות לא פשוטות על העיר במשך שנים ארוכות, ולכן אני אומרת שפה אולי מישהי עם ראיית רוחב שלי היא יכולה מאוד להועיל, אבל השותפים שלי הם שותפים באמת רחבים, ואני לא אקח להם את המקום הזה שלהם, שהם גם רואים כמוני. אני חושבת אולי לפעמים, במקום המקומי, כשזה מנוטרל מכל מיני אג'נדות לאומיות, פתאום יותר קל להתחבר למקום הבאמת סוציאליסטי הפנימי הזה.
אני
וזה גם לה, אתגר.
אני אתן לך קריאה אחרת של המציאות הזאת, אני חושב שזה אולי זה הבכי הגדול, כי התפיסה הרווחת בציבוריות הישראלית, היא בסופו של דבר אתוס סוציאלי, אם לא
נכון.
של מדינת רווחה, ומה שעצוב בכל הסיפור הזה, שגם אם תמצא שותפים, בטח גם בתוך הפרלמנט הישראלי, שותפים בוודאי במפלגות חרדיות, במרבית מהליכוד, המפדל של פעם, זאת אומרת, מפלגות מאוד של מדינת רווחה, וזו התפיסה השלטת, עדיין מי שהרים את הדגל הזה אולי הכי גבוה, ויכול להזדהות איתו, להתגאות בו הכי הרבה שזה שמאל, מרץ, העבודה, המפלגות מהסוג הזה, הן לא מרוויחות אלקטורלית. ולכן אני שואל גם בחיפה, כמה את מזוהה כאשת שמאל, מפלגת העבודה? בסוף הרי יש ראשת עיר, יש קואליציה.
האמת שאני מזוהה מאוד כאשת שמאל. אני גם יודעת את זה מהשותפים של שהם כזה, כשפגשו אותי לראשונה, דו אקטיביסטית, רדיקלית וכל ה... ספורלטיבים שיש.
אין אגב היום כבר בציבוריות הישראלית, אין כבר שמאל, זה שמאל קיצוני תמיד.
כן, אם הייתי סוציאליסטית שהולכת עד הסוף, זה שמאל קיצוני, אז אני בורחתי. ואתה צודק גם מה שאתה אומר, ועדיין אני חושבת שגם היותנו לא מפלגת שלטון, מקשה עלינו גם לייצר את הדבר הזה הרבה פעמים, אבל גם צריך להגיד שהרבה פעמים השליחים שלנו במישור המקומי, מנותקים לחלוטין מהוויה שאנחנו משדרים ציבוריות בעניין הארצי, וגם הרבה פעמים אנשים מאוד טובים מהמפלגת העבודה פשוט בוחרים לרוץ עצמאית. הם פשוט מבינים שאין להם שום יתרון אם לרוץ מפלגת העבודה, או שום סיכוי לרוץ מפלגת העבודה, וזה אתגר מאוד קשה לחדש את הזירות האלו, דווקא כי הן יותר מודרות, הן לא בעין הציבורית באמת מבחינת הרוחב, ולמפלגה אין היום אינטרס להיכנס לתוך הוויכוחים האלה, כי היא לא באמת רואה את הבנפיט האמיתי של הדבר הזה, וזה אתגר.
אפשר לזקוף לזכותך הרבה מהחיבור של עינת קליש,
נכון,
אל
זה,
מפלגת העבודה.
זה היה מסע.
מה היה האינטרס שלה, נאמר, בסיפור הזה? חוץ מני מניח גם כסף, אני מניח שחלק מהעניין של מימון מפלגות.
נכון. היא קודם כל, היא במפלגת העבודה. הדבר השני, שבאמת... כשראש עיר לא רוצה לקחת כסף מכל מיני אנשי הון, אז הוא חייב להביא, כאילו מועמד לראשות עיר, בטח שהוא רץ מול ראש עיר מכהן, חייבת להביא כסף מאיזשהו מקור, ומפלגה הוא דבר מאוד מאוד נכון לזה. מפלגה דבר מאוד מאוד נכון לזה, כי זה פחות מחייב אחר כך להחזיר חזרה, וכל מיני דברים שבדרך כלל אנחנו לא רוצים. ולכן מפלגת העבודה היה מקום מאוד מאוד טבעי לדבר הזה, גם בבחירות הקודמות ענת התחברה לרגע עם מפלגת העבודה, ואז השותפות התפרקה. אני אגב הצעתי למפלגה בזמנו להריץ רשימה צעירה, רציתי להיות ברשות הרשימה הזו, ולתמוך בעינת קהליש לרשות העיר. אני לא רציתי להישאר בלי עמדה פוליטית לגבי הבחירה לראש הרשות, כי אני לא חושבת שאני כנציגה משמעותית, אם אני גם לא משנה משהו שבעיניי בדפוס שלו כבר לקוי ורקוב וחייב להתחלף. ולכן אמרתי, אם זה, בוא נעשה את המהלך הזה עד הסוף. בסופו של דבר, המפלגה עדיפה לחבר. אני חושבת שזה יצא מאוד מאוד טוב, בסופו של דבר בשורה התחתונה, אז זה היה מסע מאוד מפרך. היה יותר התנגדות, הייתה יותר התנגדות לזה מאשר תמיכה בזה, ואני חייבת להגיד, בלי שום ענייניות, למרות סקרים מאוד ברורים, למרות הצורך המקומי, למרות שברור שגם יש כבר מגמות, ושהולך להיות פה איזשהו מהפך שלטוני, באמת, במגדל השן, מה שנקרא, היה קשה מאוד מאוד להעביר את זה. אני חושבת דווקא מישהו מבחוץ שהגיע, אבי גבאי, כן יכל לראות את השינוי שהמפלגה צריכה באזורים האלו לעשות את המהלך, וזה מה שעצוב, שדווקא מי שבפנים, וזה המחנה שלו שנים על גבי שנים, כבר מנוטרל מהציבוריות הישראלית, מנוטרל מהמרחב, מנוטרל מהצרכים. וזה אתגר מחנאי שלנו, זה אתגר מחנאי שלנו, להבין איפה אנחנו כבר לא מסתכלים בעיניים של הציבור יותר, כבר לא רלוונטיים.
אני רוצה לסגור את פרק מגדל העמק, כי עברנו כבר לגמרי לחיפה, זהו, מגדל העמק אאוט. כלומר, משפחה שם.
קודם כל, לא אאוט, להפך, אני אומרת, מבחינתי זאת ההוויה שלי. זאת אומרת, אני בכל מקום, אם תגיד לי, תספרי לי על עצמך, נעמה על הזה, במקום ממגדל העמק. זה המקום שבו גדלתי, התפיסה שלי, האידיאולוגית החברתית, היא שאובה מהזירה הזו.
מתי המשקל עבר בוודאות, בהבנה, אל חיפה?
פשוט עברתי לחיפה לתואר ראשון, והתאהבתי בעיר הזו. אני צריכה להיות עיר מאוד מאוד שפויה. עיר די מדהימה, קודם כל באמת עיר גדולה עם טופוגרפיה וגיאוגרפיה מאוד מעניינת ומדהימה, היסטוריה, אדריכלות, ים, הר.
זו הייתה העיר הגדולה שלכם.
נכון, אגב, כן, נכון, כנראה גם זה חלק, כי כשהייתי רוצה לעשות משהו, הייתי נוסעת או לדבריה או לחיפה, כאילו, לא, תל אביב בכלל זה לא היה בספירה, והתאהבתי בחיפה מכל הגוון אפשרויות שהציע לי כמישהי מאוד צעירה, סטודנטית שרק הגיעה, ופשוט תדעתי שאני הולכת להישאר פה בכל צורה
כן,
שהיא.
כן, את יכולה לראות את העתיד שלך שם?
כן, אני...
כי, אתה יודע, תמיד יש איזושהי חזרה, עכשיו יש לך ילדה קטנה, ואיזושהי נכון. הבנה שהיא מחלום על הגינה, ועל ה... אני לא בטוח כמה אפשר להגשים אותו, אין לי מושג.
נכון, בחיפה,
זה העיר הגדולה שאני לא מכיר.
אתה צודק, יש מורכבויות עם העיר כן. הזו, יש מורכבויות...
יש מקום לזוגות צעירים שם?
אני חושבת שזה מתחיל להתאבות, אבל אני חושבת שזה אתגר שצריך לנסות לראות איך עומדים בו בצורה שהיא תאפשר גם כלכלית ותעסוקתית, כי חיפה היא עיר שהוזנחה במובן של הטיפוח העירוני של האנשים שלה, משהו כמו 40 שנה. וזה משהו שלא פשוט, כאילו, אתה תמיד מגיע ואתה רואה את היופי ואת הפוטנציאל, ואתה רואה גם את ההתפוררות. זאת אומרת, כל מי שמגיע היום, מבין שהיה פה, יש פה איזה פער בין חיפה שאתה כאילו רואה את כל ההיסטוריה וכל הדבר הענקי הזה, לבין מה שהיא מקיימת היום בפועל. אני כן אגיד אנקדוטה, כשאני ובן זוג שלי אבי יצאנו עודת ראשון, אז הוא הגיע לחיפה, ואמרתי לו, כאילו, אתה חייב לדעת, מחולון, גדלת בית הסיכון חולון, כמה קשוח, אבל חולון כן עיר מאוד מקסימה, ומאוד משפחתית היום, מאוד טובה לילדים, וזה הכל, ואמרתי לו, כאילו, אבי תדע, חיפה זה דיל ברקר, כאילו, אנחנו רוצים את דייט, אם אנחנו רוצים שתהיה לזה איזושהי משכיות,
אתה צריך,
תראה, הכרנו לפני, כי הכרנו במאבק המזרחי, אז כאילו, שיחה ראשונה הייתה פתוחה כבר, כאילו, בדייט השלישי כבר עלינו שנתחתן, כזה, אבל... אמרתי לו, חיפה זה המקום, כאילו, אז אני לא רוצה שאחר כך יהיה בינינו איזשהו קושי, אז תבין באיזה רמות זה התחישון.
הבנתי, אז את רצינית בעניין של חיפה, ואני גם, אני מנסה לסגור כל מיני פינות לפני שאנחנו מגיעים לעיקר, אבל עוד רגע יגמר הזמן, אבל אני רוצה לבטא סריטה קטנה שיש לי בנושא של אגודות סטודנטים. כי אני כשהגעתי אחרי שהייתי פעיל, מה זה כנער צעיר בכל עסקנות אפשרית, מועצות תלמידים וכולי, הגעתי לאוניברסיטה, אמרתי, פה אין מצב, הייתה לי תחושה שזה ממש נטו עסקונה, שזה נחמד, אתה דואג, יש בחינות, זה יפה, כל מיני הקלות ורווחה, אבל מה משך אותך לאגודת הסטודנטים? כי היית שם באמת, בהרבה תפקידים כן. נבחרים, ואפשר לומר שזה בנה אותך פוליטית בשנים האחרונות, למשך הקריירה שלך עכשיו.
אחי, סוף עידן התמימות לאגודת הסטודנטים, כן. האמת היא, בשבוע הערכות, שבוע חוץ לפני הלימודים, פשוט הם באו, פגשו אותנו, והתחלתי להיות פעילה. אני זוכרת שאבא שלי אמר לי לפני השבוע הזה, הייתי בת 23, משהו כזה, אמר לי, נעמה, בבקשה, בטח את תרצה להיות פעילה לגודת סטודנטים, תעשי את זה משנה שנייה. כאילו, אמר לי עוד לפני שבכלל התחלתי. קיצר, אז עוד לפני שהתחלתי את הלימודים, בעצם התחלתי להיות פעילה. אבל הפעילות שלי הייתה יחסית מאוד מאוד סוציאלית. בגלל שהתעסקתי יותר בתחום האקדמי, ואז היה חקיקה מול הסנאט, שתהיה חקיקה יותר מתאימה בין עניין של מבחנים, חובה, מועדים וכל הדברים האלו, הגשת עבודות, דברים שהאמת היו לא כל כך בסונכרנים המציאות הסטודנטיאלית, ויחסית העברתי הרבה תקנות כאלו, והקמת המשרד, מחלקה למורבות חברתית, רכזת שוויון מגדרי הראשונה, תחת, כשהייתי סגנית יושב ראש אגודת סטודנטים, הייתי מייצגת סטודנטים בוועדות משמעת, ובחריגי שכר לימוד, שזה הדברים הכי קשים, שסטודנט צריך להפסיק את השכר, את הלימודים שלו, רוצה לקבל חזרת כסף, בגלל כל מיני סיבות אישיות ולא פשוטות, ואני חושבת שאני אישית הקשמתי דברים מאוד משמעותיים, האם הייתה הסקנות באגודה, אבל גם שאני יותר רואה דברים והכל בוודאי, פחות הייתי מעורבת בה.
כמה זה אטרקטיבי לסטודנטים להיות מעורבים, וכמה זה באמת מושך ככה כוחות הסכונים שהם מחויבי המציאות, כן, בואו לא נתאמן.
לא, ממש, אני גם לא עסקתי בזמנו בכל מה שקשור לתרבות, והרבה פעמים כל הסיפור של מופעים ויחץ ותרבות הוא מה שמייצר הרבה הסכונה בתוך האגודות, אבל זה מאוד מושך, פחות ממקצועות שמאוד קשה לתפקד גם וגם, חשבונאות, קלינאות, תקשורת, כל מיני דברים כאלה, הרבה יותר קל במדעי המדינה, כאלה שאפשר גם באמת לסיים את התואר איכשהו.
אחרי 5 שנים, צריך כן. להגיד בהקשר שלך.
נכון, ואז
בגלל
לא
האגודה
הבנתי.
אפשר להגיד, נכון?
4, משהו כזה, כן, לא, בגלל שהייתי פשוט, בגלל האגודה לא סיימתי, אבל בגלל שהייתי צריכה כבר זכאות לתואר, פשוט דעתי שאני צריכה לא למרוח את זה יותר ולסיים את האישו, כדי שאני אוכל להתקבל לעבודות. אבל גם צריך להגיד שהרבה ממי שעשו את זה גם הסקנות, כן הבינו גם את הבנפיט המוניציפלי, מה שאני לא הבנתי בזמנו, כי אני לא ידעתי שאני אתמודד פוליטית בהכרח או משהו כזה, אז מבחינתי זה היה יותר איזושהי הגשמה פוליטית, אבל בדיעבד הבנתי שגם הרבה רואים בזה קרש קפיצה מאוד משמעותי. אבל תשמע, גם פגשתי הרבה אנשים טובים שבאמת אכפת להם, אז אני לא יכולה לשים את זה רק על איזשהו מקום של הסקנות, אבל יש בו בסיס מאוד נכון של להגיד את זה, אבל גם הרבה אנשים שבאמת אכפת להם כאילו לעזור לסטודנטים, והמקום הסוציאלי הוא בנפשם. זה גם הרבה הרווחתי.
ומשם בעצם גם ייצגת, אפשר לומר, במרכאות או בלי מרכאות, את האגודה במחאה,
נכון,
מחאה חברתית נכון. הידועה.
שם היה ויכוח, הרבה לא רצו
להצטרף. האם להצטרף, את אומרת?
כן, זה היה נראה שמאלני מדי והכל, ולי זה היה תקופת התפקחות, אפשר להגיד. כי מי לעשות דברים ספורדית, בלי לשים אותם תוך הקשר מאוד מאוד רחב, אז פתאום הכל נכנס לתוך הקשר. וככה הכרתי גם את הקהילה החברתית אקטיביסטית החיפאית, כי בעצם איתם הייתי נוכחת כשהייתי לבד, בלי החברים מהאגודה. וזה באמת פתח לצוהר מאוד משמעותי, שאני, אם אנחנו הולכים להתנדבות עם ניצולי שואה, זה חשוב, אבל למה באמת אין משהו רחב שעושים בדבר הזה? ואם אנחנו משפצים איזה מועדונית נוער, אז למה באמת הממסד לא עושה את זה כמו שצריך? וכאילו, בוא נעשה רגע את ההבחנה בין מה שאנחנו עושים כדי למרק טיפת הנפש, לבין מה שאנחנו צריכים להיאבק עליו באמת, כדי שיהיה פה צדק כלשהו ושתהיה המשכיות לדבר הזה. זה מארגן את כל הדבר הזה, במקום הרבה יותר משמעותי.
אז איך יצאת מהמחאה? מה הסדר הגדול שנוצר לך בעקבותיה?
פקדתי מפלגת העבודה.
עד אז לא היית חברה.
לא הייתי פקודה, הייתי חברה הרבה לפני, לא הייתי חברה אחר כך, התפקדתי מפלגת העבודה.
מה, היית חברה בגיל 4 לפי זה?
לא, הצבעתי, אני זוכרת בבחירות הראשונות לאמיר פרץ, שהייתי בת 19. אז התפקדתי באיזה גיל 18 כנראה, בגיל ההתפקדות. בכל זאת, משפחה שאבא פוקד את החברים, כן? אבל באמת, הייתי גם אז קצינה במשרד הביטחון, הוא היה גם שר הביטחון אחר כך בתקופתו, ואז התחלתי גם להיכנס לתוך העניינים של כל מה שקשור להעסקה ישירה באוניברסיטה, מנקות והכל, וככה נכנסתי לחוג יסוד, ישראל סוציאל דמוקרטית, ומחוג יסוד לכוח לעובדים. כוח לעובדים, זה כנראה המקום הכי חשוב שנכנסתי אליו, בתוך הזירה החברתית-פוליטית. כי אני אומרת שבסופו של דבר, גם מגדר וגם המזרחיות וגם המסורתיות וכל התפיסות האחרות, כשהן נכנסות לתוך הקטגוריה המעמדית, במקום מאוד באמת מאורגן ומסודר, זה אי אפשר ליפול לתוך הקלישאות הפוסט-מודרניסטיות והנאו-ליברליות. זאת אומרת, אני תמיד שמה את זה בתוך המשקפיים, באמת הראשונים שאני שמה זה הסוציאל-דמוקרטיים, הסוציאליסטים.
תסבירי.
זאת אומרת, כל ההקשר הוא הקשר מעמדי. אני חושבת שהסיפור המזרחי בישראל הוא סיפור מעמדי בסופו של דבר. תשתית ההתארגנות של מזרחים בישראל, התשתית שבאמת שמה אותם בקטגוריות מעמדיות אחרות, אם זה מגזענות וכיפוח, אבל גם אם זה מהמקום שבו הם שוקנו, ולאפשרות התעסוקה, ההשכלה, ההסללה, אפשר להגיד, וכל הקטגוריות האלו הן קטגוריות בסופו של דבר מעמדיות. שמסלילות באמת את המציאות של אוכלוסייה אחת מול אחרת. בדיוק עשינו את האירוע של ה-60 לוואדי סאליב. עכשיו באירוע שהגיעו אליו משהו כמו 1,000 איש, בשבוע וחצי פרסום.
נהומות וואדי סאליב למי ש...
מרד וואדי סאליב.
מרד, אוקיי.
אני מתעקשת על המרד.
אוקיי.
באמת היו...
אפשר לומר אחת
המחאות המעמדית הראשונה בישראל, נכון. היו מחאות, אגב, מזרחיות לפני כן. 52, גם בחיפה, עד 59, באמת היה ביאבוע. אם נגביל את זה למחאה של האתיופים, מחאה של האתיופים לא צמחה בגלל הירי בסלומון טקה, זכור לברכה. היא צמחה בגלל ביאבוע מתמשך, שזה היה טריגר, שבאמת גרם לזה להתפרץ. אז באמת ככה הייתה, היה מרד ואדי סאליב, שאגב גם התפשט אחר כך למגדל העמק ולעוד אזורים בזמנו. וזאת הייתה המחאה המעמדית הראשונה בישראל. ואני חושבת שאם תסתכל על מצע של מחאה, ותביעות, שתי המחאות הכי מעמדיות שהיו בישראל, היו אוניברסליות, היו ואדי סאליב והיו פנתרים השחורים. ולא סתם, אני חושבת שיש לזה גם צבע ואתניות. זאת אומרת, ההבנה של חשיבות של פנסיות קורת גג, דיור ציבורי, קצבאות ילדים והכל, היא תולדה של המציאות חיים של חברה כזו מול אחרת.
מהבחינה הזאת, המחאה של 2011 היא פאטה מורגנה מבחינתך.
היא מחאה חשובה.
אבל היא לא מעמדית, היא מחאת מפונקים, אפשר לומר.
לא, גם לא מפונקים, אני חושבת שהיוותה צורך...
לפי התפיסה שלך, שוב.
אני חושבת לא... שפשוט היא לא הייתה מייצגת של חברות המעמד היותר נמוך. וכשהיא לא מייצגת כזו, היא לא נוגעת בסוגיות ליבה אחרות. היא כן, אבל התפתחה בסופו של דבר, להבנה שמחייבות עוד דביעות בתוך הדבר הזה. אם, אבל... אני ממצא לקרוא את הספר של יוסי יונס, דקים בחומה, שם ממש פורט למה כל חברה לא הצטרפה, למה חרדים לא הצטרפו, למה אתיופים לא הצטרפו,
ימנים.
ואנשים השכונות, נכון?
נחלים, כן.
ופתאום אנחנו רואים הרבה סוגיות שהן הסוגיות ההארדקור המעמדיות, שעליהן אנחנו אמורים להתייחס. וגם הטריגר למחאה החברתית היה אחרי מחאת האחיות, אני זוכרת שהייתה, ומחאת האוסיות, ועוד מחאות, שגם פה היה איזשהו ביובוע שבאמת יצר את המחאה הזאת, שהיא אחת לדור ככה, אנחנו רואים אותה. אבל אם אנחנו נסתכל על מצע, על דביעות, אז שתי מחאות היחידות שבאמת ייצגו מההתחלה מצעים מאוד מאוד אוניברסליים, חשובים, זה היו המחאות האלו. וזה שווה להתעכב על הדבר הזה, כי יש פה הקשר מאוד ברור.
אני חושב שיש גם מחאות כן. פוליטיות כמו... אחרי מלחמת יום הכיפורים.
כן, אבל הן ספציפיות.
כן,
אמרתי נכון. מה, בגלל לא, זה לא אמרתי. מעמד, נכון. זה כמו שהיו גם מחאות מזרחיות לפני, אבל אני לא מחשיבה כן. אותן למחאות המעמדיות הראשונות.
אז מה אנחנו יכולים להסיק לגבי, אני באמת שואל שאלת תם, מה אנחנו יכולים להסיק אם אני לוקח את הסיפור המעמדי, גם קושר אותו אחורה, אלא שאלה האלקטורלית של השמאל, מה אנחנו יכולים להסיק לגבי היכולת לארגן, נאמר,
נכון.
את התעסקת בנושא המאבטחים, בנושא המנקות, מה המסקנות שלנו לגבי היכולת לארגן את ה...
קודם כל, שוק העבודה בישראל הוא באמת מפתח בסיפור הזה, כי כשבן אדם יכול להרים את הראש, אז הוא גם יכול רגע להסתכל על מה לא בסדר, ולא הכל כאילו בשגרת הימים המאוד סזיפית, וגם כזו שלא מאפשרת לעשות משהו אחר. אז זה ברור שהסיפור של התארגנות עובדים, וביסוס באמת שוק עבודה הרבה יותר הוגן, פחות מנצל וגם מאפשר, זה חלק אחד, הוא כנראה המרכזי. אבל אני, כמו שאמרתי, אני כן חושבת שאנחנו צריכים להחליט על סדר יום הליבה שלנו, וללכת איתו. אנחנו עדיין לא עשינו מהלך כזה, זאת אומרת, הייתה איזושהי וידה אידיאולוגית לפני כמה שנים, כששלי הייתה יושב ראש העבודה, ויש הרבה רבי שיח שאנחנו מנהלים, ומבררים איתם סוגיות, אבל בסוף מדובר מה, באיזה חונטה של 1,000 איש שיושבת ומבררת עם עצמה, זה סוגיות אידיאולוגיות. עוד אני כאלה, בוא, אם אנחנו... פחות. אני אומרת, אנחנו צריכים כמחנה סוציאל דמוקרטי, גם ליברלי, אנחנו צריכים להציג את הקו שלנו לעשור, 20 שנה קרובות, ממש, מבריאות, פנסיות, חלוקת משאבים, כל מה שקשור בזה, חינוך, תשלומי ההורים, הכל, באמת, להחליט, ולהחליט שמי שזה קשה לו, כי החינוך הפרטי הוא בבת עיניו, תודה רבה. ומי שקשה לו, כי הוא מושקע באיזה קרן כזו או אחרת שמשחקת לנו על הפנסיה, תודה רבה. להחליט שאנחנו באמת נוותר על מי שזה מנפה. וננפה אותם, ונלך עם זה קדימה, אבל אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו רוצים להיות מחנה עממי רחב, ולגעת למי שאנחנו מתיימרים לדבר אליו, או שאנחנו לא רוצים, אנחנו צריכים לעשות את זה. ואני אגיד לך עוד דבר, מה שלי מאוד מפריע, כאקטיביסטית, שאנחנו גם לא נמצאים בתוך המחאות הכי הארדקור המעמדיות בישראל. כי אנחנו נמצאים, באמת? כן, אנחנו לא, אנחנו נמצאים בכיכר רבין, כשנלחמים על דמוקרטיה ועל בגט, וזה גם אני נמצאת שם, כאילו זה חשוב, זה, אני גם שם חלק מזה, מה זה חשוב? זה המהות. אבל כשמפנים מאבו כביר עכשיו, עכשיו, אנשים מהדירות שלהם, רק כי הם פחות מבינים בזה, הם יהדו, אני עושה במרכאות פה למי שלא רואה, יהדו את הקרקעות לא פחות מכל אחד אחר בקרקע אחרת, אבל הם אוכלוסייה מזרחית חלשה, ופשוט מפנים אותם, כמו גבעת עמל, כמו שכונות הארגזים, כמו מקומות האלו, ואיפה אנחנו? אני באמת לא מבינה. וכשמעיפים מאוד חד-הוריות מהדיור הציבורי שלהן, וכשאלה המקומות שאם אנחנו כמחנה היינו נכנסים בעוצמות שאנחנו יודעים להיכנס, אנחנו יודעים להיכנס בעוצמות, אני באמת חושבת שהיינו מייצרים פה גשר של אמון אמיתי, שאנחנו לא יודעים לייצר אותו. כי המחאות הגזענות חטופי תימן, המזרח והבלקן, אני חושבת שזה, אוקיי, למעט המחאה האחרונה של החברה האתיופית, זאת המחאה באמת הכי נוגעת וקשה שהייתי בה אי פעם. כשאני הגעתי להפגנה הראשונה שלה בירושלים, אתה רואה משפחות, לגבי משפחות, אמהות מבוגרות, עם השלט של הבן שלהן. איפה אנחנו? איפה אנחנו? באמת אני אומרת את זה. ואנחנו פשוט, אנחנו באמת ויתרנו על המעמד הנמוך או המודר, אפשר להגיד, של החברה הישראלית, על החצר האחורית שהמדינה מחקה את מה מחקה אותה מכל בחינה. אנחנו ויתרנו שם, כי אנחנו לא נוכחים. ולא מעניינתי מה הליכוד עושה, ולא מעניינתי מה הימין עושה. אנחנו אמורים להציע אג'נדה אלטרנטיבית, בלי קשר. בלי קשר לפינג פונג המייגע הזה.
לא, זה מעניין, זו קריאה מעניינת, כי הרבה פעמים טוענים ההפך, שהרבה מהארגונים האלה מופעלים, פעילים בהם, ממומנים, עם הקשרים מאוד מאוד שמאליים, אבל אין להם דיבידנדים שמאליים, כי הארגונים האלה אלה ארגוני חברה אזרחית, שנמנעים מזיהוי פוליטי, אז הרבה פעמים אתה מעורב במחאה, אבל אולי אפילו אחראי לה במידה רבה, כמי שמעלה את הנושא לדיון, אבל בסופו של דבר זה לא פוליטי, במקום של להרוויח מזה איזשהו זיהוי.
אני חושבת שהרווח הוא משהו שאנחנו לא צריכים לצפות לו, או לדעת שהוא יגיע בעניין של יחסי אמון כן. מתמשכים. זאת אומרת, הסוגיה של הרווח תמיד עולה כאיזה משהו, הנה, אנחנו נסדרות, אני צריכים לצפיע לנו, אם אנחנו לזה, זה לא עובד ככה. אמון, שהוא בטח שהוא כל כך נפרם הרבה שנים, הוא משהו שצריך לבנות אותו. צריך גם לזכור שהרבה מטעויות שנעשו פה, הקשות, הן גם ענת חלקנו. וגם, ואני חושבת שדווקא אמירה מאוד ברורה. שמשחררת את זה, היא הדבר שמתקן, לא טוב, נו, הקולקטיב, הסולידריות, הישראליות, טשטוש הממלכתי הזה, שכל הזמן אנחנו, בטשטוש הזה, במהות הזאת, אנחנו בעצם מוחקים כל הזמן מחדש. אז אני חושבת שכאילו, המקום שמכיר, הוא מקום שמתקן. הוא מקום שמתקן. אני פעילה במפלגת העבודה, ואני חושבת ש... ההיסטוריה שלנו, היסטוריה לא פשוטה, אבל אני פעילה בגאון, ממקום של תיקון. אני חושבת שאנחנו צריכים תנועת עבודה בישראל, אנחנו חייבים מפלגה שמייצגת את הערכים, שהמפלגה שלי חלק מהם, ואני קוראת למפלגה שהיא כל פעם מחדש, יאללה, תשתחררו מהביקורת, תגיעו, תבואו, זה המקום שלכם, והם לא נמצאים שם.
אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה כן. להציף סוף כל סוף משהו שהוא נוכח כאן כל הזמן,
כן.
והוא הנושא באמת המזרחי והפמיניסטי שאת עסוקה בהם הרבה, אבל אפשר לומר כפתיח שגילית אותם יחסית מאוחר? כלומר,
כן.
זה לא היה
לא,
באבני היסוד, בטח לא במגדל העמק.
לא, קודם כל, מה זה? מגדל העמק, מי ש... אני חייתי באומה מרוקאית, אני לא ידעתי עד הצבא שיש
לא
עוד
יודע.
משהו, כאילו, כן. זה לא, זה להפך, אני גם חושבת לפעמים שהרבה מהזם של הדור שלי המזרחי, הוא לפעמים יותר קשה במקום, בעיר גדולה, שבה רואים את הדיכוי, או את החלוקת המשאבים הלא צודקת, בעיניים, זאת אומרת, ברור שתושב קריית אליעזר רואה שבקרמל מקבלים יותר. אבל במגדל העמק, אני לא מסתכלת על הפערים האלו ככה, כי אני חיה באיזושהי קהילתיות שהיא אמת היא די ברכה. אז אני אומרת שאני מבחינתי במקום מאוד מאוד גאה ואוהב, נחשפתי לתוך הדבר הזה, ומפה התחלתי להבין, זה מקום אחר. וכאישה, כאישה זה התפקחות מתגלגלת.
אבל רגע, על המזרחיות, זאת אומרת, בצבא התחלת לגלות את השונות.
לגמרי, הייתי קצינה משרד הביטחון.
ואז איפה התחברת לממש מאבק, ככה תפיסות יותר מזרחיות?
משהו כמו זה גיל 26, זה התחיל להגיע אליי לבד האמת. מה זה לבד? התחלתי כנראה לקרוא, ואני לא בדיוק זוכרת את הסימון, אבל זה התחיל ולא היה לי מי אפילו לתווך את זה. זו תקופה דווקא לא פשוטה, כי כאילו יש משהו בחברותה שמגלים מאוד שותפים, ואז כזה זה מתהווה. הייתה לי חברה, עדיין חברה מאוד מאוד טובה, סיוון אזולאי, היא כזה הייתה כמו מנטורית שלי, היום היא עובדת באלם, היא עבדה אז בחסות הנוער, אישה מדהימה, והיא באמת ככה הייתה חלק מהתיווך של כל התהליך הזה, גם הפמיניסטי וגם המזרחי, וזה מתהווה לאט לאט, אבל ממקום שרוצה מאוד 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 לעשות שינוי, לא ממקום כאוס, והרבה פעמים רואים את המקום הזה כמו איזה מקום של אכלו לי שתו לי, לא, אני כאילו אומרת, חברים, אני דור שני להשכלה גבוהה, כי אבא שלי גם למד באוניברסיטה, ואני גדלתי בלי מחסור והכל, וזה לא מונע ממני להסתכל לצדדים ולראות את הבעיות, כאילו בקלות יכולתי להגיד מי שרוצה מצליח, משפט מקומם ומכעיס ולא הגון, אבל אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה לא באמת נכון. וזה לא באמת נכון, והחברה הישראלית מפספסת הרבה פעמים, מפספסת, אני ניהלתי תוכנית מנהגות בקרן ה-ISF, הרבה פעמים שהתראיינו אצלי כל מיני אנשים, שאיך הגעתם להנדסת חשמל, במקרה, בקורס בצבא, גילו שיש ליכולת, כאילו זה לא היה מגיע בחיים בתיכון שהם היו נמצאים בו, ובטח לא לנשים אגב. וכל אחד מהסיפורים האלה, זה אף פעם לא קרה מהמערכת. אף פעם לא דרך המערכת, במקרה, דרך הצבא, דרך איזה קורס של חיילים משוחררים, דרך איזושהי התכוננות להשלמת בגרויות או משהו כזה, אף פעם לא מהמערכת, ואני אומרת, משהו פה לא תקין, אנחנו חייבים לראות שאנחנו עדיין בישראל של היום, יש גטאות ויש גם זילות מערכתית בפוטנציאל במקומות מאוד מסוימים, וזה קיים, ואנחנו חייבים לראות את זה, כי אנחנו כחברה מפספסים, וגם אנחנו משמרים את הדיכוי המתמשך הזה, ואת הכעס, ואת המטען הזה, שהוא באמת עצוב. ואני רוצה להגיד משהו על הפמיניזם גם.
כן.
זה קטע מעניין שאני תמיד רואה, שכשאישה מתחילה לגלות את ההתעוררות הפמיניסטית שלה, פתאום יש לה פלשבק למלא נקודות, שכל פעם היא חוותה במהלך ההיסטוריה. כאילו הראש באמת זוכר. את ההטרדות המיניות, את ההערות הסקסיסטיות, את המיזוגניה, את הכל, אנחנו באמת כל הזמן זוכרים. פשוט, כשאנחנו בתוך הדיכוי הזה, אז אנחנו לא מתווכים את זה, ולא מוצאים את זה החוצה, ולא מדברים את זה. ואז כשפתאום זה מכה, זה כמו מעין שחרור גדול, וכמו כפה ענקית כזאת. כאילו...
מה היה התהליך כאן? מה ההתוודעות סביב הכניסה לאוניברסיטה, הצבא, מה...
תשמע, זה הרבה הערות. האמת היא שהרבה מזה היה דווקא באגודה, כי זאת אגודה מאוד מאוד גברית, ובאמת כאילו התקדמתי והייתי מאוד מוערכת והכל, אבל תמיד היו את הערות. מי שיושבים בישיבה ואז...
לא, אבל אני שואל על העמדות הפמיניסטיות, הרכישה של תפיסת עולם שמדגישה את הנושאים האלה.
זה גם
פשוט
זה וגם
תוך
בנושאים,
כדי החוויה. או...
תוך כדי החוויה, ואני באמת נברתי וקראתי המון. זאת אומרת, מה שלא עשיתי באוניברסיטה, כי היה אכפת לי כל היום להיות באגודת סטודנטים, עשיתי אחר כך, כן, באמת, היא ממש להיכנס ותיאוריות מורכבות ותורים ו... ואין סוף שיחות, זה תקופה של התעוררות כזו, היא תקופה גם של הפריה רעיונית, זה כל הזמן נכנס ורוצים לחקור ולקרוא וזה, ואני מתה שתהיה לו תקופה כזאת שאני כל המקרא וירצה לראות וזה.
עכשיו את רוצה להוביל את זה בתוך העיר, סביב ועדת
נכון.
מגדר, מה לדוגמה עושים בוועדת מגדר עירונית?
אז פעם ראשונה שיש ועדה שוויון מגדרי, נכון. קודם כל נגיד שהעיר התחילה פרויקט עם איתך מעקי, עוד לפני הבחירות, וכל, שנקרא עיר לכולן. בעצם ג'נדר מיינסטרימינג בכל מה שקשור, לכל התחומים בעיר. ואני גם חלק איתן.
במה זה בא לידי ביטוי? מה? לשנות את ה...
עם מספורט נשים, ועד למרחב ציבורי שהוא מתאים, מה זה מרחב ציבורי נגיד, שמתוכנן אינפסה נשית? זה בדרך כלל מדרכות יותר רחבות, כאפשר עבור מגלות, תאורה, כדי שיהיה לא מפחיד בלילה.
אני מסתובב מגלות, זה לא נשי.
לא, זה מה שאני אומרת. בדרך כלל תפיסה של, הרי גברים תכננו מרחבים, והם לא התאימו, גם להורים שרוצים ללכת עם מגלה. אבל בעצם אני אומרת שתפיסה כזאת היא טובה למבוגרים ולבעלי מוגבלות ולאבות מעורבים. או אבות שהם חצי חצי, או כל מה שנקרא לזה היום, אבל מתאימים לכולם. וזה באמת מה שנקרא עיר לכולן, אני אומרת זה עיר לכולם ולכולן. ובעצם הוועדה לשוויון מגדרי, מה שאנחנו רוצים לעשות איתה, זה שהיא גם תטפל בסוגיות אד-הוק, ספציפיות שאנחנו רוצים להציף ולתקן בתוך העיר, והיא גם תהיה באמת המקום המעדכן של עיר לכולן, אחרי כל הבמות השיתופיות שאנחנו עושות עכשיו. בעצם ועדה שתהיה 5 שנים פלטפורמה, להעלאת סוגיות רחבות של עדכון תקציב וסקרים, סקרי עומק וכל מה שצריך לעשות כדי להבין איך עושים את זה אחרת. אבל זה מתעסוקה ועד להכל.
טוב, נגמר לנו הזמן, אבל שאלה האחרונה שבאמת מסקרנת אותי לאור הפעילות המוניציפלית הענפה שלך, כל זה בהתנדבות.
נכון.
איך עושים את זה? צריך להתפרנס גם.
נכון.
והדרישה והתביעה, בטח עם שינוי שלטון בעיר, היא בטח מרקיעת שחקים.
נכון. אני התחלתי לפני כחודש את העבודה שלי בקקל, בלשכה של יור קקל, לענייני צפון, ואני חייבת קודם כל כמה חודשים טובים, עכשיו חיפשתי עבודה, וזה אפשר לי באמת גם ללמוד ולהתמקצע בכל הסיפור המוניציפלי, כי אחרת כנראה באמת הייתי עבודה. כי זה, כל דירקטוריון זה קריאת דוחות. התכנון ובנייה, אני לא צריכה אפילו להגיד, זה עולם מטורף זה. אז בעצם מהיעדר פרנסה, התקופה הלא פשוטה הזו, גם למדתי המון, ואני חייבת להגיד שהסיפור פה מינונים וזמנים, אבל זה שהעניין המוניציפלי הוא בהתנדבות, זה חלק מהבעיה של השלטון המקומי.
צריך לשנות את זה לדעתך?
לא, בוודאי, אבל הדברים הראשונים שצריך לשנות אותם לדעתי, הם לאו דווקא שכר, אלא החזר הוצאות על ישיבות וועדות חובה. אלו דברים שלא הגיוני שאנחנו נדרשים להשקיע ולקרוא דוחות וספרים והכל. והדבר הכי חשוב בעיניי זה גם מישהו שיקח מאיתנו פניות ציבור. תחשוב שכאילו אני פעילה חברתית, וגם תסק בזכות עובדים והכל, כמות הפניות שמגיעות אליהם מעובדי עירייה, מהטרדות מיניות ועד לאפליה בשכר, דברים כאלה, הן ענקיות בגלל שכאילו, עד שיש כתובת, אז מנסים לפנות. וכנל עמותות, כל המרחב שהעזרה האזרחית מגיעה אליי, ובכלל פניות ציבור הדברים, ואין אף אחד שלוקח את זה. ואי אפשר לענות לכולם. וזה לא אגון באמת, יש חברי מועצה שפשוט קורסים תחת הנטל, חלקם פחות, אבל בכלליות לא ייתכן שהמערכת הזו לא תייצר איזשהם מנגנונים שמאפשרים עבודה אפקטיבית לפחות, גם בדברים של ברורים או דברים אחרים, מול
ולא,
המדינה.
ולא נכניס גם את הפיתויים שזה מייצר, כשאתה אדם פרטי, שלא לא משלמים לו, ואתה יושב בכל מיני ועדות שמחליטות חשובות ועיקרות.
או שאתה לא יכול לבוא, כי אתה גם, כן? זה גם חלק מזה, כי אתה יודע, אני משתדלת לבוא לכל ועדות שתכנון ובנייה, כי אני יודעת שאם אני לא אבוא, משהו אחד הסדר היום שחשוב לי להציב בו איזשהו משהו, למרות שאני גם סומכת על חבריי, הרבה מהם באמת גם עושים עבודות קודש בדיוק כמוני, אבל עדיין, אז הצורך הזה לבוא, ויש ילדה קטנה, וזה לא... זה לא פשוט, אבל זה אתגר שבחרתי אותו, ואני עומדת מאחוריו.
השלטון המקומי והיחסים עם השלטון המרכזי נושא בפני עצמו. נקדיש לו עוד פרק.
לגמרי.
אז אנחנו לפני סיום מזכירים את תלם, שהוא כתב עת חדש לשמאל ישראלי מבית קרן ברל כצנלסון גם, כמו הפודקאסט שלנו, הוא גם כתובת שאם הדברים ששמעתם כאן עניינו אתכם, אז סביר להניח שגם... כתב העת הזה, חפשו באתר של הקרן, ואנחנו נפרדים את העסקת עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביה דומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, ואני צביקה ביקו ארן. לסיום, אנחנו תמיד משמיעים שיר, שהוא בעצם השם של הפודקאסט שחקי שחקי, אני מאמין, אבל ביצוע שבוודאי יתאים לעיר חיפה, ביצוע של תמר שאוקי, שכולל גם תרגום לערבית של חלק מהבתים.
להשתמע.
להשתמע? תודה, תודה נעמה.
החולם שח, שחקי כי באדם אמין, כי עוד אני מאמין בך, אלא עביף בין אינסני ומינו, לאן נפשי דרור שואפת לומחתי הלגל פז כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסן
Da 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 da
שחקי כי גם ברעות אמין, אמין כי עוד אמצע לב, לב תקוותיי גם תקוותיו, יחוש אושר יבין כאב, קלבו אמלי ואמלי יחוש סופר